שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו הגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק כף ג' והיו חיי שרה. אם אני פותח ספר שהכותרת שלו זה חיי שרה, מה אני מצפה למצוא בספר? את תיאור חייה של שרה, תולדותיה. מהו הדבר שמספרים לי? זה שהיא מתה, ותמות שרה. זה אומר שהנחת התורה, שחייה של שרה התחילו עם מותה. וזאת משום שמותה של שרה היווה ניצחון לשיטתה במשפחתו של אברהם. אנחנו יודעים שאצל אברהם יש נטייה, אפשר לכנות אותה קוסמופוליטית, שאיננה מחוברת דווקא לאומה ספציפית ולארץ נתונה, אבל ברגע ששרה מתה, הכל משתנה. יש הכרח לקנות חלקת אדמה, אחוזת קבר, ואחוזת קבר אלה הם שורשים. למשל, מקובל אצל הסינים, שלא שואלים אדם היכן נולדת, או מהיכן אתה בא, אלא היכן קבורים אבותיך. כן? זאת אומרת, זה השורשים של האדם, יש בזה הרבה. יש אומרים שעדיף חיי בנים על קברי אבות, טענה פוליטית. אבל מצד האמת, מי שאין לו קברי אבות, גם אין לו חיי בנים. כלומר, מכוח הקברים האלה אנחנו חיים. אז אנחנו נצטרך להיכנס יותר לפרטים של הדבר הזה. האמת היא שזה לא כל כך סימפטי לחשוב שהאחיזה הראשונה של עם ישראל בארץ היא בחלקת קבר. אנחנו היינו מעדיפים משהו חי, שאברהם היה קונה פרדס, שדה, מעיין, משהו חי, פינת חי, משהו כזה. כן? פינת החי, כידוע, זה הבודקה של השומר בבית הקברות. אבל היינו מצפים, כן, שאברהם ימקצה משהו כזה. והדבר מתחיל ממקום שיש בו מן הרצינות, מן הכדרות, אלא שיש כאן תפיסה מעמיקה. אם אדם קונה פרדס או שדה, מה מצדיק את אחיזתו במקום? מבחינה מוסרית. העובדה שהוא משתמש בזה, שהוא מגדל שם משהו. אבל אם הוא נוטש את המקום, אז אף על פי שמבחינה פורמלית זה קנוי לו, אבל יש פה איזה בעיה מוסרית. אינך מיישב את העולם. מה שאין כן, מה הדבר הנדרש מהדייר בקבר? מה דורשים מדייר של קבר? שום דבר. כלומר, הוא לא צריך לעשות שום דבר אחר ממה שהוא עושה כבר, להיות שם. זה אומר שהקשר, אם הקשר עם הארץ היה מתחיל בפרדס, זה היה אומר שאחיזתנו בארץ מותנית במעשינו, בעמידה שאנחנו מאבדים את האדמה. מה שאין כן, אם האחיזה מתחילה בקבר, זה נותן איזה מין טיפוס יסוד לכל האחיזה שלנו בארץ, שהיא אחיזה עצמית. כן, בבקשה. האם עקדת יצחק, אתה שואל, רגע, אני חוזר על שאלנה.
האם עקדת יצחק לא קנתה את
המקום שנקרא הר המוריה? האם עקדת יצחק לא קנתה את הר המוריה? ואני שואל שאלה פשוטה, איך? מה פתאום שזה יקנה את המקום? איפה מצאנו שזה מדרכי הקניין? לא, זה לא, אתה רוצה להגיד חזקה, כאילו שהוא עשה משהו שם, פונקציה של שימוש. כן, קרה למקום, זה נכון, אבל חז"ל אומרים שקניין הר המוריה נעשה בימי דוד, כפי שכתוב בספר שמואל. מה אני אעשה? ובכן, בואו נתקדם. ויהיו חיי שרה, אני קורא כאן את הפסוק הראשון. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. שלושת המילים האחרונות מיותרים, נכון? שני חיי שרה. זה מה שאמרת בהתחלה. והיו חיי שרה 127 שנים. אז למה אתה חוזר ואומר שני חיי שרה? אלא מה? המילה שני, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. שני זה מהמילה שנים, נכון? אבל אפשר להגיד שזה מהמילה שניים. כלומר, יש שני חיי שרה. יש חייה כשהייתה בחיים, בעולם הזה, ויש חייה לאחר מותה. אמרנו שעיקר חייה זה לאחר מותה, וזה כאן בהחלט מובלט. שני חיי שרה, הסכים משחק מילים שהכתוב בעצמו עושה. ומה חייה? ואתה מוצרה. בקריאת ארבע היא חברון בארץ קנן, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. וכאן מתחיל דיון שלם עם בני חת היושבים בחברון, היא קריית ארבע, שבארץ קנען. יש פה הרבה פרטים שהתורה מוסרת, דברים שיחסית אנחנו יודעים. אבל הארץ הזאת יש לה שם, ארץ קנען. על שם מה? על שם העם, קנען. מדוע העם קנען נקרא בשם הזה? למה קנען המקורי נקרא בשם קנען? מה פירוש המילה קנען? קניעה, נכון? להיכנע. להיכנע זאת היא עמדה נפשית שמצויה אצל מי שתכונתו היא תכונת עבדות. עבדות זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע. תלוי למה האדם נכנע. אם הוא נכנע לפני השם, יש בזה מידה טובה. אם הוא נכנע בפני יצרו הרע, זה רע. מה ראה נוח? אמר, וואו, ארור קנען. זאת אומרת, הוא ראה שקנען נכנע ליצריו. לכן אמר, אין ברירה. חייבים לתקן אותו. כיצד יתוקן, עבד עבדים יהיה לאחיו. כלומר, הוא ילמד מאחיו למה להשתעבד, ועל ידי כך יתוקן. על כל פנים, אם ארץ ישראל נקראת בשם קנען, זה אומר שארץ ישראל דורשת מתושביה קניעה. זה מקום שהוא ארמונו של מלך, ביתו של מלך, פלטין של מלך, ולכן מי שלא נכנע לפני השם, יש לו קושי להחזיק מעמד בארץ הזאת. לכן ארץ ישראל נקראת בשם קנען. איך אומרים לקניעה בשפה הערבית? מישהו יודע? אסלאם. כן, זאת אומרת, אסלאם, קניעה. זה תכונה. כן, לא בכדי אומר הזוהר שבזמן שישראל גולים, דווקא ישמעאל הוא זה שנכנס לארץ במקומנו, באופן זמני, בגלל שיש להם זכות ברית המילה. ברית המילה זה קניין עבדות לשם. זאת אומרת, יש תכונה שצריך לקנות, תכונת הקנייה. בתוך קנען יש מקום חברון, שבו יושבים בני חת. מה פירוש המילה? חת. מה אתה אומר? מורה, כן, פחד, חיטת. זאת אומרת, זה הקיצוניות של הקנעניות. זה לא רק קנעני, זה לא רק נכנע, זה גם מתיירה. כן, כלומר, אברהם מאבחן שדווקא אצל בני חת נמצא היסוד של הקישור אל הארץ. והוא מבקש מהם איזושהי בקשה. הוא רוצה ללמד, אבל כדי, לפני שהוא מבקש את הבקשה, הוא רוצה גם ללמד אותם משהו. בואו נראה. פסוק ד'. גר ותושב. אנוכי. לכאורה, להיות גר ולהיות תושב, אלה הם מושגים הפוכים. תחליט, או שאתה גר, או שאתה תושב. הגר תלוש, התושב מחובר. אז מה אתה? גר או תושב? מה האמת? מה האדם בעולם הזה? האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? האדם בעולם הזה הוא גר, אתה אומר? אמר רבי יהודה הלוי, באחד מפיוטיו, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. זאת אומרת, אמר הכתוב, עפר אתה ולעפר תשוב. אם אני בא מן העפר ושב אל העפר, סימן שאני תושב. מצד מה אמרת שאדם הוא גר? מצד הנשמה שלו. זאת אומרת שאנחנו יצירה כפולה. אנחנו, כלומר, המעמד של האדם בעולם הזה הוא מעמד לא יציב, מאוד לא פשוט. אני גר מצד נשמתי, אני תושב מצד טבעי, ואני כל הזמן קרוע בין שני הדברים האלה. גם בפרשת בהר, כי גרים ותושבים אתם עימדי, כי לי הארץ. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עימדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עימדי. עוד שאלה, הקדוש ברוך הוא בעולם הזה הוא גר או תושב?
גם
וגם. כלומר, מי שחווה את החוויה של גר ותושב, הוא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. בין גרים ותושבים מסתדרים ביחד. עושים מועדון של גר ותושב. מי שמכיר בזה שהוא גר ותושב, יכול להתיידד במועדון אחד עם הקדוש ברוך הוא, שגם הוא גר ותושב בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא גר בעולם הזה. הרי הוא פינה את המקום כדי שהעולם יהיה. צד שני הוא תושב, זה שלו. הוא קונה שמיים וארץ. אז אברהם מלמד את אנשי חברון מי הוא. אברהם אומר, גר ותושב אנוכי. מה אתה רוצה? כן, זאת אומרת, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שזרעו יהיה גר ולא תושב. נכון? אז הוא לא, הם לא גרים ותושבים במצרים, רק גרים. השאלה מה המצרים עצמם? המצרים עצמם, הם גרים ותושבים או לא? בוא נראה, הנה, מה אומר כאן אברהם? גר ותושב אנוכי, והוא מוסיף עוד מילה. עמכם. מה זה האימכם הזה? גם אתם גרים ותושבים. בעצם אברהם מגלה לכל באי עולם מהם. אני הראשון שהבין שאני גר ותושב, אבל כולכם כאלה. האמת היא שאת זה אנחנו יודעים גם באופן ציבורי, קולקטיבי. כאומה, אנחנו אומה שנולדה מחוץ למקומה. ולכן אנחנו תמיד בתחושה של גם גר וגם תושב. מה שאין כן המצרים שנולדו במקומה, והם מינם יודעים את זה. כן.
אפשר לקרוא את זה קצת שונה, בחיזוק למה שאמרת לגבי קדוש ברוך הוא, גר ותושב אנוכי, ומדובר על קדוש ברוך הוא.
אפשר גם, בהחלט. על כל פנים, אברהם אומר, בשם השותפות הזאת, שותפות הגורל, שותפות הזהות, אז אני דורש לקבל אזרחות, כן? כלומר, לפי החוקים הקדומים של המזרח התיכון, ידוע שלא היה מקבל אדם קבר כאחוזת קבר, אלא אם כן הוא תושב הארץ. לכן אברהם פה מנהל מסע ומתן, והוא אומר, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם. ואקברה מתי מלפניי. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, הם דוחים את הרעיון של אברהם. אתה אומר שאתה גר ותושב, בגלל שמצד האמת אתה נשיא אלוהים. אתה יצור מיוחד, לא כולם כמוך. אתה אדם שניסה מעל הטבע. אדם כמוך יכול לומר גר ותושב. אבל אנחנו עם הארץ. אנחנו לא מסכימים לחינוך שלך. אנחנו באים מן האדמה. ולכן אין לך שותפות איתנו. בגלל שפלותנו. כן, הם לא באים לומר לאברהם, הם לא מחניפים לו, הם אומרים לו את האמת מבחינתם. אתה נשיא אלוהים, אנחנו עם הארץ, אין קשר בינינו. הניסיון של אברהם היה לחבר גר ותושב. אתה, לא, אומרים לו, לא גר ותושב ולא בטיח. אתה נשיא אלוהים, אנחנו עם הארץ. ולכן, אם אתה רוצה, יש הצעה חילופית. במבחר כברנו כבור את מתיך. איש ממנו את כברו לא יכלה ממך מכבור מתיך. מה הם מציעים? מה זה קבורה של ימי קדם? לכל משפחה יש קבר אחד. מישהו מת, קוברים אותו. אחרי שנה, מוצאים את העצמות, שמים באיזה קד, באיזה גלוסקמה, ואז הקבר פנוי למת הבא. מה עושים כששניים מתים באותה שנה? מוצאים פתרונות יצירתיים. אבל הקבר איננו מקום נצחי, לפי התרבות הקדומה, אלא הוא תחנת מעבר. אלא אם כן, יש לך אחוזת קבר. ואז הקבורה היא נצחית. אבל סתם ככה, אומרים לו, תשמע, יש לנו כמה קברים פנויים, במבחר קברנו כבר את מתיך, זמנית, אין בעיה. אין? אתה עובר, זה כמו ברפואה של ארצות הברית, לבית החולים הממשלתי, שם מתים מהר. אחר כך, אם היה לך כסף, היינו נותנים לך טיפול רפואי נורמלי, אבל אין. וישתחו אברהם, ויקום אברהם, וישתחו לעם הארץ, לבני חת, כן. אברהם מתעקש על אחוזת קבר, כפי שהסברנו בתחילת השיעור. משום שלפי המקובל באותם הימים, רק אדם שהוא אזרח המקום, שיש לו שייכות קבועה, מקבל גם אחוזת קבר. זה סימן לשורשיות. הוא מכה שורשים באדמה. בסדר? כפי שהסברנו בתחילת השיעור. כן, בבקשה. לא, לא, אברהם לא יכול לקנות מה שהוא רוצה. יש חוקים במדינה הזאת. החוקים הם שאחוזת קבר זה לאזרח הארץ. מאחר ואברהם לא יתקבל כאזרח הארץ, כי הוא נשיא אלוהים, הוא נעלה מכל. לכן הוא לא מקבל. וידבר איתם למור. וישתחו לעם הארץ פירושו שוישתחו לעם הארץ. מה? זה בעברית. עם הארץ, הכוונה, האנשים של הארץ, ולפעמים זה מציין את המועצה, המועצה שעומדת בראש החברה. וישתחו זאת מילה בעברית, שפירושה, שהוא שטח את עצמו על האדמה. מה? בפני המלכות. כן, הם הרי אדוני הארץ. הוא רק גר ותושב. טוב, ובכן, וידבר איתם למור. כן, אחרי שהוא קם מהשתחווייתו, אחרי שהוא יגמר להשתחוות, הוא קם. וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם, נפשכם הכוונה רצונכם, לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר. טוב, תמוע מאוד, האיש לא ידוע, פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליו, אבל אברהם מכיר אותו. ואברהם כנראה רוצה לפתור את הבעיה דרך האיש הזה. מה כל כך מיוחד באיש הזה שאברהם חושב שהוא יכול לעזור לו? כנראה השם שלו אומר הכל. מה זה עפרון? מלשון? עפר. מה זה צוחר? לבן בוהק. אור. עפר זה בדיוק ההפך מלבן בוהק. כלומר, זה אדם שמייצג את נפילתה של האנושות מן הראשית הבוהקת עד האפריות הנמוכה, השפלה. נכון? מאיפה זה התחיל האנושיות הבוהקת? מאדם הראשון, יפה. כלומר, עפרון מאובחן על ידי אברהם בתור השארית האחרונה של האדמיות המקורית שהלכה והידרדרה, ואותה האפריות המקורית, האפריות מהאדמיות המקורית, מצפה לאברהם כדי להתעלות בחזרה. לכן נאמר בהמשך, ויקום שדה עפרון. אם הוא קם, סימן שהשדה הייתה נפולה. ומכאן רמז למה שחזל אמרו, שאדם הראשון היה קבור בחלקו של עפרון. הפירוש הדבר שאדם הראשון קבור שם. אדם הראשון זה האדם, זה אבי, כל האנושות כולה. אברהם רוצה לעשות מעשה שנוגע לאנושות כולה. הוא הולך עכשיו להקות שורש בארץ. הקעת שורש באדמה זה משהו פרטיקולריסטי, משהו ייחודי. ואילו אברהם מבין שההתייחדות שלו איננה מתוך אגואיזם לאומי, אלא באה לשם תיקון העולם כולו. לכן הוא מבקש דרך הצורך שלו, המעשי, לקבור את אשתו, להתחבר אל אבות האנושות כולה, לאדם וחווה. והוא מחפש את עפרון בן צוחר. בואו נראה מה הוא עושה, העפרון הזה. וייתן לי. ייתן לי, הכוונה ימכור לי. כן? לתת בתנ"ך, זה לא כמו בעברית מודרנית, שזה דווקא בחינם. לתת זה יכול להיות בחינם, זה יכול להיות בכסף. אז בפשטות כאן, אברהם רוצה לקנות. כלומר, וייתן לי, הכוונה שימכור לי. את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא ייתננה לי, בתוככם, לאחוזת קבר. אז מהו הדבר שאברהם רוצה לקנות? הפסוק אומר במפורש, הוא רוצה לקנות את המערה. מה הוא לא רוצה לקנות?
שדה.
את השדה. הוא לא רוצה שדה. לפי מה שהסברנו בתחילת הלימוד שלנו, הדברים מובנים. הוא לא רוצה מקום שהאחיזה בו תלויה מבחינה מוסרית בעיבוד המקום. הוא רוצה קבר בלבד ולא שדה. ועפרון יושב בתוך בני חת, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת. סליחה?
יושב בתוך בני חת.
כן. אינני יודע. הוא ישב בתוך בני חת. הכוונה שיש בני חת, ובתוכם, באמצעם, המילה תוך בדרך כלל זה אמצע, שם ישב עפרון.
למה
הידיעה לא חשובה לו? יפה. זאת אומרת שחז"ל אומרים שמכיוון שאברהם פנה אליו, כבר קיבל כבוד. והושיבוהו כשופט. כן? כלומר, עפרון הופך מעצם הפנייה של אברהם לנציגותם של בני חת.
שגם הם לא אזרחים במקום.
מי אמר שהם לא אזרחים במקום? אדרבה, לפי מה שלמדנו בתחילת השיעור, הם אזרחי המקום, ואברהם רוצה לקנות את זכות האזרחות. בסדר? אז אם כך, מה?
למה אברהם חושב שדווקא עפרון יבין את
כי עפרון הוא האחרון שהוא זוכר שהוא בן צוחר. הוא מבין את הצורך של גאולת האדם. ברור? אז אברהם הוא האיש שיכול להביא גאולה לעולם. לכן אפרון ישתף איתו פעולה. בניגוד לקריאה המקובלת, אנחנו נראה שהפשט של הפרשה זה שעד רבה אפרון מעוניין לעזור לאברהם, ואנחנו נראה בפעם הבאה כיצד הוא עושה זאת. שלום.